ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עסקנו בהקדמה ועסקנו בשתי הפתיחות בספר שופטים. פתיחה אחת שהייתה ביקורת על ליאור רשת הארץ, והפתיחה השנייה ביקורת על נישואי תערובת. אלה למעשה שתי הנקודות המרכזיות, אלה העוגנים, אלה הבסיסים, וכל הזמן תזכרו שאלה היו הנקודות שיהושע דיבר עליהן בנאום הפרידה שלו. זאת אומרת, זה לא סתם, לנו היום, למרות שגם לנו היום, אנחנו גם עוסקים בהורשת הארץ וגם עוסקים בנישואי תערובת, כי בארץ ומחוץ עליה, ובאמת זה שני נושאים מאוד מאוד מרכזיים ומאוד מאוד משמעותיים. היום אנחנו יכולים לומר שאנחנו מתחילים את ספר שופטים. מה זאת אומרת? תחילת הפרק, יש כאן נקודת לימוד מיוחדת. שימו לב לארבעת הפסוקים הראשונים. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו, חמשת צרני פלישתים, וכל הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון מער בעל חרמון עד לבוא חמת, והיו לנסות בם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה. זאת אומרת, יש כאן מגמה אלוקית להשאיר עמים מסוימים כדי ללמד את בני ישראל איך להילחם. משהו פרדוקס מוזר מאוד. נכון, אבל כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל ידעו כיצד להתמודד, זה כמו, ניתן לזה דוגמה, הורים עושים איזה מכשול אצלהם בבית כדי שהילד ילמד איך ללכת. זאת אומרת, זה מה שנשמע פה, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את בני ישראל איך להילחם, ממנו הוא מותיר כאן כמה עמי קנה. עכשיו, למה צריך להדגיש את זה? הרי אנחנו נמצאים עכשיו בחומש ויקרא ועוברים בעזרת השם במנחה של שבת החומש במדבר. כל המציאות של עם ישראל מרגע שיוצאים ממצרים היא מציאות ניסית. הכל עובד בניסים. ויש בעיה כשצריך לרדת לחיי המעשה. איך עושים את הדבר הזה? וזה תמיד, זה בכל מערכות החיים שלנו. זה כמו שילד יוצא מהבית, וכמו שזה, כאילו צריך לעשות כל מיני דברים. והם חיו חיי ניסים למעלה מן הטבע, והם התרגלו לזה. זה כיף שיש ניסים. זאת אומרת, נתאר לעצמנו שאנשים לא היו צריכים, לא צריכים ללכת לעבודה. היה כסף בלי זה. כמה אנשים באמת היו קמים בבוקר לעבודה? אני אומר, נתאר לעצמנו שלא היה סיפור עם צבא. כמה אנשים היו לומדים תורה? אני באמת שואל את עצמי מדי פעם את השאלה הזו. פעם הרב ג'ימיטרובסקי רצה לזרוק עליי סטנדר, כשאמרתי שזה היה כשרבין היה שר הביטחון. אז אמרתי ששר הביטחון הוא השישי והכי גדול בעולם. כאילו, בגלל הדחיית גיוס, אז הוא הראשי והכי גדול בעולם, יש לו הכי הרבה תלמידים. כל הדברים האלה הם דברים מעניינים, כאילו, איך הדברים עובדים. ברור שיש אנשים שבאיזשהו במים היו עושים. השאלה באיזה מספרים, באיזה כמויות, באיזה עניינים. אז פה הקדוש ברוך הוא מנהיג את בני ישראל להנהגה ניסית. אבל אי אפשר, גומרים את הבית ספר, מה קורה, אני לא יכול למה ישראל. אני הרבה פעמים אומר, אתם יודעים מה, יש פה כל מיני כוחות שפועלים ולא זה. אני רב עם תלמיד שהוא יקום לתפילה, לא בגלל שאני דואג לרוח נהיה שלו. עם זה אני יכול להסתדר, הקדוש ברוך הוא יסתדר איתו. מה יקרה אחרי שהוא יתחתן? אשתו תקום לעבודה ומה, הוא ישן עד 10 בבוקר? זאת אומרת, יש פה עניין של חינוך, יש פה עניין של אחריות, יש פה עניין של אדם הוא מתייצב לענייניו ולחלקו וכל הדברים כולם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מנהיג את עם ישראל בניסים, הכל נפלא, הכל נחמד, אבל הם נכנסים לארץ ישראל, זהו, הם בונים בתים, פה הנהגה היא אחרת לגמרי. אין פה מן, אין פה שמלתך לא ולתה מעליך, אין פה רגלך לא בצקע, אין פה כלום. צריך להיכנס, אז אומר לנו הנביא, שהשאירו פה עמי כנען כדי שבני ישראל ילמדו להילחם בהם, כדי שהם ידעו מה לעשות, כן. מה זה? חכי, בוא נראה, בשביל זה אנחנו לומדים. זאת אומרת, ללמוד את ענייני המלחמה, זה קשה להוציא את זה מהפה, זה חלק מהסדר האלוקי. זה מה שכתוב פה. ענייני מלחמה זה חלק מהסדר האלוקי. לא, 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 תשאיר פתוח, לא כולם יודעים שברחנו לפה. לא סליחה, שזה אנחנו לומדים.
לא, סליחה שאני מחדיר את הרב חובה לגרמה, לא, לא, לא מובן לי, אם יהושע בעצם חילק את העם לשני הדברים האלה, ודיברנו על הקדמה ראשונה על בעצם על אופן המסיר, אופן המסירה, גם במשנה והבאות, אז לא ברור לי איך מנהיג כזה שורשי לא, 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 לא משאיר מנהיג, זה סוג של תרתי דפטרי, כי בעצם
הוא לא משאיר מנהיג, כי הקדוש ברוך הוא לא אמר
לו. לא, אבל הוא כל הזמן מדבר על שורשים ועל בני ישראל, כאילו מבחינת ההדגשות באופן הכי מופרק שאפשר, איך יכול להיות שהוא לא משאיר, שהוא לא משאיר שושלת?
אז אני אומר ככה, יהושע עצמו לפי מי נשאר את חזד והיו לו יהודים והוא לא קיבל ציווי, זאת אומרת, משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא וכשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יתכנס לארץ, אז הוא אומר, אז עכשיו איש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו וכו' וכו', זה לא נאמר ליהושע. יהושע להרגיש את עצמו שהוא אחראי על הדבר הזה, הוא קיבל פיקדון, הוא מחזיר אותו. ודרך אגב, אתה יכול לראות את זה בכל מיני הזדמנויות, בכל מיני דברים. יש אנשים שמותירים צוואה מאוד מסודרת, מה לעשות? יש אנשים שאומרים, אלה שנשארו, הם יסתדרו, הם יעשו את מה שצריך.
אבל למה צריך צוואה מלכתחילה? זה לא
אופן הנגדתי
מסודר של
עם,
של ממלכה, של
מבנה... אבל עוד לא הייתה ממלכה, עם ישראל עוד לא הגיע למצב שהוא ראוי לממלכה, שהבן של המלך יורש את המלכים הוא ראוי וכו' וכו'. לא, אנחנו לא במקום הזה. עכשיו, אני חושב שזה בדיוק ההבדל הגדול, וזה מה שמוביל, אם אתה מסתכל על התנ"ך, וכאן אנחנו מסתכלים עליו כיחידה שלמה, אז זה מאוד בולט שבכל תקופת חמשת חומשי תורה בספר יהושע, ובהרבה מקומות מחברים אותם ביחד, הייתה הנהגה ריכוזית. ובאמת לאחר מכן, כל העסק הזה כבר יכול להתפצל במשך 330 שנה, ולכן ספר שמואל מוביל אותנו למלוכה, כי באמת הבינו שזה איש הישר והיה עושה. יהושע זה לא היה תפקיד שמוטל עליו, הוא לא היה. אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותו, הוא היה עושה את זה.
אבל אם זה לא היה מלוכה, זה יכול להיות שגם האומות בישראל וגם חז"ל מתייחסים למשה רבנו לבית כאב מלך וכל דבר בעניין.
לא, חז"ל מתייחסים למשה רבנו באישור המלך, זה כתוב פעם אחת בתורה. זה לא דין של מלך, אבל זה דין של הנהגה ביקוסים. אף אחד במדבר לא יעיז לעשות משהו נגד משה רבנו. וכשהעיזו לעשות, קיבלו עונש, קומח והמרגלים וכו' וכו'.
כלומר, זה לא
מצד
המחתיר,
זה מצד הריכוזיות
של משה
רבנו. כן, אתה ריכוזיות, וכנראה, תשמע, אתה תחשוב על זה שבכל ספר יהושע, חוץ מהסיפור של החם עם החרם, לא היה שום חטא בכל ספר יהושע. זה מצב אידיאלי, זה מצב נפלא. ספר שופטים כולו מלא חטאים. הם כאילו, תחשב על המשפט הזה. אם היינו צריכים עכשיו, היינו בכיתה ו' באיזה בית ספר, לאו דווקא בראשון לציון, אבל היינו באיזשהו בית ספר, היינו צריכים לעשות הצגת סוף שנה על ספר שופטים. אז אם אני הייתי קשור לעניין הזה, בלי שלמדתי בבית ספר לקולנוע, מה שהייתי כותב מאחורי הבמה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ופה למטה, השחקנים היו מציגים את מה שהם עושים. אבל זה מה שצריך ללוות אותנו כל לימוד הספר. בימים ההם אין מלך בישראל. אני רואה שפים יצאו מבסוט מזה, או כנראה...
לא, הם מתפרים, איש
הישר בעיניו יעשה, זה מצוין. הבנתי, בסען. אתה אומר, הם יקחו את זה רחוק מדי. אז זה המוטיב וזה העניין, וזה מאוד מאוד שונה. עכשיו, אני חושב שכמו שאמרנו, המלחמה זה חלק מהסדר האלוקי. תראו לרגע בדף המקורות שחילקנו. כתיב ויומר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? אמר רב חייא, זה גמרא בעבודה זרה. אמר רב חייא ברבא, אמר רב יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. דכתיב בהו תמות נפשי מות ישרים ותהי חריתי כמור. ואיך רמיזה? איפה כתוב שזה? יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. ואיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. היד שלך היא בעורף. אז אומרת הגמרא, ואיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף, הווה אומר זו קשת. רבי אליעזר אומר, זה ספר משנה תורה. זה ספר הישר. ומה יקרא עולה ספר הישר? תכתיב ועשית הישר והטוב בעיני השם. ואיך הרמיזה? ידיו רב לו. ואיזה מלחמה שצריכה שתי ידיים? ידיו רב לו. הווה אומר זו קשת. בקיצור, יש פה, אתה רואה פה מהלך שלם, מלחמה שצריכה לימוד זו קשת. יש פה התעסקות שלמה במלחמה ובכל העניינים הללו. הקדמת הרב לשבת הארץ במקום מספר 2, כשם שאין השכינה שורה באיש יחידי אלא על גיבור ועשיר ובעל קומה, הגמרא בנדרים, אלא שכל זה לא יסכון מאומה בלתי המעלות הרוחניות של חוכמה וענווה. זה שאחד הוא גיבור ועשיר, זה עוד לא עושה אותו לכלום. כך אין השכינה הכללית שורה. אני מקווה שיצא לכם אי פעם להיות בבית המדרש המיתולוגי של ישיבת בני עקיבא, הכפר הרואה. שם הרב נריה עשה את המהפכה הגדולה, ויש שם ציור קיר על התקרה של בן אורי שהיה זה, וכתובים שם, אני לא אמרתי בכפר הרואה, אבל זה בית הגידול של כולנו. לא סתם אומרים שהרב נריה הוא אבי דור הכיפות הסרוגות, וכמו שכתוב שם, כשהנשמה מהירה גם שמיים אותי ערפל מפיקים אור נעים, אז כתוב שם המשפט הזה, שאין השכינה הכללית שורה אלא בעם מלא גבורה, עושר וקוממיות. זאת אומרת, עם צריך להיות מלא באושר וקוממיות ובכל הדברים הללו. נחשוב לעצמנו איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לנו פה בחודש האחרון. אנחנו הולכים לישון בלילה ומודיעים לנו שאיזה 250 טילים בליסטיים, איזה כוח אלום, שיעור א' של ישיבת הכותל, יצא לאיזה פעולה סודית בלתי נודעת ושרף את זה בסוריה. זה כוחות של מדינה, זה כוחות שצריך אותם, זה ניסים. אני חושב שמחר בבוקר אני צריך להגיד על אלי ברכה, אני לא פוסק, אבל מבחינת הרגשת הלב, מה המשמעות בכל מה שהביאו וכל מה שעושים? אז אומר הרב, אין השכינה הכללית שורה אלא בעם מלא גבורה, צריך שיהיה לו כוח, עושר וקומניות, אלא שכל אלה ימצאו את ערכם רק בעשותם בסיסים לאור הרוחני האלוקי הממולא אור השם ועם וצדק. אם אתה הופך את זה לכוחי ועוצם ידי, אם אתה הופך את זה לסיפור מאוד מאוד מפורסם, ואני אומר שוב, אני רואה את עצמי אחראי להמשיך ולהנחיח את דמותו המופלאה של הרב אדרי בישיבה. הוא סיפר שהוא היה פעם במצעד ביום העצמאות, בשנים שלכם מלחמת ששת הימים וכו', והוא פוגש שם את גדול ראשי הישיבות בדור שלנו, הרב גוסטמן, בעל קונטרסי השיעורים, לומדים קידושים, יש קונטרסי השיעורים. הוא אומר לו, רבי, יהודי, ראש ישיבה, חרדי, נצח ישראל, הרב גוסטמן, תלמד אותנו, מה אתה עושה פה במצעד? מה יש פה? מה זה? זה מצעד, זה עסק של בני עקיבא, זה עסק של זה. הוא אמר לו משפט שכל מי ששומע אותו לא יכול לבכות. מי שראה ילדים יהודיים נרצחים על ידי הנאצים, בא לראות ילדים יהודיים לבושים במדי צהל. זה משפט. זה יהודי שהנאצים לקחו ממנו ילד בן 6 והרגו אותו. הבת שלו חיה, החתן שלו נפטר לפני חודש. הפשט הוא שעם צריך שיהיה לו, הוא הבין את זה, מה זה נוגע אם אני ראש שיבה כזה או אחר או משהו. הוא בא לראות, זה פלא אלוקי שאנשים נמצאים. אז אומר הרב שהדבר הזה הוא מקיף אותנו וכו' וכו'. צבא, אין צבא של יחידים. צבא של יחידים זה שכיר לחרב. צבא זה בחינה של אומה, זה בחינה של עם, זה בחינה של ציבור, זה בחינה של אנשים שמובילים ועושים ופועלים באיזשהו עניין. אין צבא של יחידים. מה, שלושתנו עכשיו נהיה צבא? אנחנו נהיה בדיחה, לא נהיה צבא. צבא זה עסק לאומה, לעם, לכל מה שמתלווה לעניין הזה. ואומה שמכינה צבא היא הולכת בדרך הישר. ומה זה דרך הישר? יושר המידות האנושיות, היושר התורני, היושר המעשי, ותקופת השופטים כאילו עוסקת בפרטים, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אז מתחילים ללמד אותנו איך הדבר הזה עובד, ועכשיו אנחנו נכנסים, כמו שאמרתי, אנחנו נכנסים לספר שופטים. והמעגל הוא כמו שציירנו אותו בפעם הקודמת. עם ישראל, איש הישר בעיניו יעשה, הגויים תוקפים, מתחננים לקדוש ברוך הוא, מעמיד מושיע, חוזרים למצב הרגיל, הכל בסדר, חוזר חלילה, וכך הלאה וכך הלאה. אז אנחנו נפגשים באותניאל בן כנז. אני ממשיך הלאה. אז קראנו בפסוק ד' והיו לנסות בם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה, ובני ישראל ישבו בכרם הכנעני החיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ובנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, וישכחו את השם אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. שימו לב, פסוק ו', ותראו איך שזה עקבי פה. עקבי, אנחנו עוסקים בדברי אלוקים חיים, בדברי נבואה. מה כתוב בפסוק ו'? נישואי תערובת. ויקחו את בנותיהם להם לנשים, וישכחו את השם אלוקיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. זה עבודה זרה שנזכרת בתורה. ויחרף השם בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים. זאת אומרת, הנביא מספר לנו שיש כאן תיאור של מלחמה שמתנהלת, ויש איזה אדם שנקרא קושן רשעתיים, הוא מלך ארם נהריים. כולנו פגשנו את ארם נהריים בחומש בראשית. אנחנו מדברים על אזור עיראק, פרס, בבל, בתקופה יותר מאוחרת. זאת אומרת, מקום מזרחי מאוד 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 לארץ ישראל. והוא מגיע, ובני ישראל נמצאים כבר בארץ, הם כבר נכנסו לארץ. קושן רשעתיים, תחשבו, הוא מגיע. זה כמו שאנחנו שואלים היום את עצמנו, מה יש לאיראן עם מדינת ישראל? מה אנחנו בכלל מעניינים אותם? איזה עסק יש להם? מה, אנחנו, יש לנו איזה קרבת גבול איתם, יש לנו איזה משהו איתם? אין, אבל זה בדיוק, הדברים האלה חוזרים אל עצמם. ויזכו בני ישראל אל השם, ויקם השם משה לבני ישראל ויושיעם את עותניאל בן כנז אחי כלב הקטון ממנו. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את האדם הראשון בשם שלו, שופט, עותניאל בן כנז, ולא ברור למה יש לנו כזה אויב, ומי הוא האויב, ומה קורה. תסתכלו לרגע במקום מספר 3. 4 הדיוטות, בלען ודואג ואחיתופל וגי חזית. בלען, ככה. בלען, אל תכתוב את הנח ועד. אם זה בדף, יש לי רגישות לספרים ולשמירתם. בלען בלא עם. בלען בלא עם. דבר אחר. בלען שבלען, בן באור שבעל בעיר, זאת אומרת שהוא בעל כאילו על בהמות. תנה, הוא באור, הוא קושן רשעתיים ולבן הארמי. עכשיו, זה סוגיה בפני עצמה, הסתומים במקרא ומפורשים בחז"ל, זאת אומרת דמויות שהתורה מזכירה אותן וחז"ל מרחיבה, לא נדבר על זה עכשיו. באור שבעל בעיר, קושן רשעתיים, תאבד שתי רשויות בישראל. למה הוא נקרא רשעתיים? קושן רשע. למה רשעתיים? מה יש פה בכפילות הזאת, ברשעתיים האלה? אומרת הגמרא, שתי רשעויות בישראל. אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים. וזהו, נפגשנו איתו שם, נפגשים איתו פה, הרם נהריים, עיר נחור וכו' וכו'. ומה הוא רוצה, הגוי הנחמד הזה? אז אומרת לה, תראו את הירושלמי בנזיר במקום מספר 4 בצד שמאל למעלה, ודרביונה כרבי אחד אמר הוא לבן הוא קישן רשעתיים. ולמה נקרא שמו קושן רשעתיים? שעשה שתי רשויות, אחת שחילל את השבועה ואחת ששעידד בישראל 8 שנה. זה מה שכתוב פה. כתוב מה? ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים בפסוק ח' 8 שנים. זה בדיוק הסיפור שעליו מדברים. הוא משעבד את עם ישראל, תארו לעצמכם, הוא צריך להביא צבא מרחוק, כל זה, אם שונאים את היהודים, אז עושים את כל מה שצריך, למה לא, מה אכפת לנו, כמה זה עולה לנו, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים וכו' וכו'. כמו שלפן ביקש לעקור את הכל, ודיברנו על זה כבר מים לים, מה הפשט שלבן ביקש לעקור את הכל, אמרנו בשם הגר"א, תזכרו את זה בליל הסדר בשנה הבאה, שנהיה בריאים. אז כי אחרת מה פשט לבן ביקש לעקור את הכל? כן.
מה היה השבוע
ש... כושן רשתיים בקרה?
שחילה את השבוע? שאתה שבוע?
לא הבנתי. ולמה נקרא שמו כושן רשתיים? שעשתה שתי רישויות. אחת שחילה את השבוע ליעקב, שלבן נשבע ליעקב שהוא יעבוד אצלו וכו', ואחת ששיעבד בישראל 8 שנים, מה שמופיע אצלי.
מה הקשר בשתי הדברים?
שמה?
בין ה...
לא, למה אני מראה ש... למה... אני רוצה לנסות להראות שיש קשר. למה אני רוצה לנסות להראות שיש קשר? כי חז"ל לא דרשו סתם, הוא כושר רשתיים, הוא לבן הארמי. זאת אומרת, אני אומר, לא יגידו, הוא זה, הוא זה, אלא יש פה איזשהו רעיון. מה הרעיון? אני חושב, כמו שלבן ביקש לעקור את הכל, זה מה שהזכרנו שדיברנו על זה, הוא לא מבקש להרוג את יעקב, אבל הוא מבקש לחסל את הייעוד ואת הייחוד. ועכשיו, בשנות הגלות במצרים, נבנה פה עם, וארן מבקש, מה הוא מבקש? עם ישראל לא מאיים עליו בכלל, אין לנו שום קשר איתו. אבל זה מלחמה רוחנית, זה משהו מפריע לו. דרך אגב, זה מה שמפריע לאיראנים היום גם כן. אין להם שום עסק, הם לא חושבים בזה. אבל מפריע להם, יש יהודים בעולם, וסיפרו לי חבר בישיבה, חבר, לא יודע אם לומדים עכשיו, או לומדו בשנתיים האחרונות, חבר בישיבה שיש להם קרובי משפחה באיראן. קרובי משפחה מדרגה ראשונה, דודים, בני דודים וכו'. אמרו לי שלא עושים שם שום דבר על היהודים. המלחמה היא נגד הציונות, לא נגד היהדות. היהודים שיושבים שם, הם יודעים שיש להם קרובים במדינת ישראל, זה בעיה, אבל הם לא סובלים שם. לא, אין שם אנטישמיות ברחובות, או לא סובלים שם בתי כנסת או משהו כזה. סיפרו לי איזה חבר, מיכל, יוליאן וכו', עוד חבר שיש להם משפחה ממש קרובה שם, מה שמפריע להם זה האמריקאים והציונות. זה החיבור הזה, זה שהוא היהודים, שיהיו פה יהודים, אכפת לנו. אז באיזשהו מקום, הנקודה הזאת היא משמעותית, כן שם. בלעם איפה? בגמרא הזאת?
כן, גם הוא רצה
לעקור. בסדר, לא יודע, לא חשבתי על זה כרגע, אני רוצה לרוץ. אני אומר, ניסיתי למצוא בין לבן לקושן רשתיים. בקיצור, ויושיעם את עודניה בן גנז הכי כלב הקטון ממנו, ותהיה עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן השם לידו את קושן רשתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשתיים מלך ארם. איזה ביטוי, ביטוי מיוחד, ותעוז ידו, זאת אומרת שהוא בצורה מאוד מוחלטת, בצורה מאוד... אז כמובן שבפרשנים כתוב רוח השם, זה רוח נבואה, זאת אומרת, השאלה אם השופטים היו כולם נביאים, כן או לא, בכל מקרה זה מה שקרה כאן, הוא מתמודד רוחנית, ואחרי שהוא רומם את נפש העם, את נפש העם, ויקום, השם מושיע לבני ישראל ויושיעם, ותהיה עליו רוח השם וישפוט את ישראל. מה זאת אומרת וישפוט את ישראל? הוא קרא להם בסדר בוקר, בסדר צהריים, הוא אמר תתנהגו טוב אחד עם השני, פלוני עבד אצלך, תשלם לו מסתורת.
הוא היה משגיח של...
מה זה?
הוא היה משגיח של
המשגיח. הוא היה קצת יותר מהמשגיח. אוי ואבוי אם נחשוב במושגים כאלה קטנים. אז וישפוט את ישראל, זאת אומרת, הוא מכניס איזשהו סדר. הכל היה הפקר, כל אחד דואג לעצמו. ורק אחרי שהוא שפט את ישראל, אז הוא מרשה לעצמו לצאת למלחמה. כי ברגע שיש לך את הכוח המוסרי והרוחני, שאתה מאמין במה שאתה עושה, אתה גם תנצח בשדה הקרב. אבל אם אין לך צידוק מוסרי ורוחני, איזה כוח יהיה לך לנצח בשדה הקרב? זה שטויות, זה לא יכול לעבוד. ולכן זה מופיע קודם. ויצא למלחמה ויתן השם בידו את קושן רשתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן קנז. שימו לב, תיאור פשטני ביותר. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, תחשבו 8 שנים שיעבוד. אנחנו לא יודעים מה זה אומר. מה זה אומר? היו צריכים לתת להם כסף, הם לקחו עבדים, הם לא נתנו לבנות, הם לא נתנו להתחתן. אנחנו לא יודעים מה זה היה. אין לנו תיאורים של מה היו הגזרות או הדברים. אבל המצב הגיע לעברת פי פחד. ואחרי 8 שנים הוא שופט, לא כתוב כמה זמן, וישפוט את ישראל. ויצא למלחמה, שימו לב, קודם הנקודה הרוחנית, אחרי זה הנקודה הגשמית. הוא לא יצא למלחמה, הוא אומר, טוב, ננצח, ואז נתחיל לטפל בה. קודם צריך לבנות את הבסיס מלמטה. וזה כל כך נכון בחיים הדבר הזה. הרבה פעמים אנחנו נאלצים בחיים להתמודד, אני קורא לזה ההבדל בין הדחוף לבין החשוב. וזה כל הזמן, כל מי שמנהל מערכת, כל מי שצריך לתת פתרונות לזה, הוא כל הזמן נאבק בדבר הזה. מה דחוף ומה חשוב. והוא מבין, הדחוף הוא לנצח במלחמה, אבל החשוב הוא לבנות את התשתית הרעיונית והרוחנית של עם ישראל. אז הוא מתעסק בחשוב, והוא דוחה את הדחוף, ואחרי זה הוא מגיע גם לדבר הזה. ואז, ויתן השם בידו את כושן רשתיים מלך הרם, ותעוז ידו, זה ביטוי מיוחד, על כושן רשתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וים אותו תניאל בן כנס, נהיה שקט, נהיה רוגע, 40 שנה, ותניאל, אם אנחנו קצת מתבוננים בחז"ל, הוא סמל של, של תורה שבעל פה. משה רבינו, חמה, יהושע, משך עוד עוד, היה צריך איזשהו משהו חדש, וזה במקור מספר 5, מה שכותב הרב באגרות, ויש לומר שההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, נשתכחו לגמרי, ומשום מה כאילו היה אפשר להחזירן, קים על ידי פלפול של עתניאל בן כנז, זה גמרא בתמורה, ויש לומר שהיה די באמת שיוציא את צדדי הספקות מתוך הפלפול, וההכרעה תהיה על פי הנבואה ורוח הקודש, די יהושע של פנחס, אלא שהיה מעט השם, בהתחלת נטייה תורה שבעל פה, לחזק ידם של חכמים על פי השכל, היוצא מפלפולה של תורה, וזכה עתניאל לברר אפילו את גמר ההחלטה על ידי פלפול, והיינו, שנתן לו גבולות עילית, למדנו את זה בשבוע שעבר, וגבולות תחתית, נגד שני ענייני הבירור, מה ששייך לשכל הארצי ההגיוני, ומה ששייך לשכל העליון של השפעת הנבואה ורוח הקודש. זאת אומרת, עתניאל בן כנז מחזיר את הדברים שנשתכחו באבלו של משה רבינו. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, זכיתי לשמוע בחיי חיותו את שתי השיחות האחרונות של רבי יצחק קוטנר העביר בארץ. זה היו שיחות ביידיש, וזה קשה, אני לא בדיוק גדלתי בוורשה ולא למדתי בבית ספר בפוילים, אבל בכל אופן קצת מהסבתא וכולי זה היה, ואני זוכר איך הוא סיים את השיחה שלו בערב שבועס, פסטום הזה לפני קרוב ל-40 שנה, והוא דיבר על הפלפול, על הכוח הזה של הפלפול, ויש לומר דהיינו הקהה ולמידה, דאמר קרא ואמר כתוב רבותה, ואפילו הגמר שחר רואה צידי הספק על פי יון הסקל שהיה אפשר להיות מוכרע מהשמיים, מכל מקום גמרה עתניאל בן כנז בפיל פולו. זאת אומרת, הוא הפך את התורה מן השמיים, הוא הפך את זה למשהו ארצי. הדברים שהשתכחו בימי אבלו של משה, זו גמרה מאוד ארוכה שם, בתמורה הבאנו אותה גם כן בפעם הקודמת, ועתניאל יש לו איזה כוח מיוחד שהוא כביכול, הוא משלים את מה שקרה בימי אבלו של משה רבינו. עכשיו, דבר מעניין, לאיזה שבט הוא היה?
יהודה.
לא יסור שבט מיהודה, זה ממשיך להתקיים. עתניאל בן כנז, אם הוא אחיו של כלב, אז הוא ממילא משבט יהודה. ויוסיפו בני ישראל. סיפור חדש, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל. זה כבר סיפור אחר לגמרי. כל מי שמכיר קצת את המפה, זה לא כושן רשתיים, זה לא ארם נהריים, מואב. ים המלח, פה מדינת ישראל, פה מואב, כאילו זה עוד מעט, עוד שבועיים, ניפגש עם מגילת רות ועם ימי שמות השופטים, וילכו שדה מואב, ויבואו שם. קיצור, משהו מאוד, מאוד קרוב אלינו, מאוד שייך אלינו. זה כבר מישהו פה מבפנים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. שימו לב, 40 שנה היה מצב אידיאלי. מצב אידיאלי, כולם הולכים אחרי השם, עובדים, מקיימים, פועלים, הכל נראה בסדר, הכל נראה תקין, אין שום בעיה, אין פרץ ואין יוצא ואין צווחה ברחובותינו. חלפו 40 שנה, ראו שזה טוב, הכל היה נראה נחמד. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני השם, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, זה מוזר, עמון ומואב הם שכנים, אז זה בסדר, עמלק, וילך, ויך את ישראל וירשו את עיר התמרים. עיר התמרים, תרגום יונתן, קרתא ויריחו. זאת אומרת, עיר התמרים, גם היום כשאתה נוסע ב... אני לא יודע בדיוק למה זה, תמרים צריכים הרבה מים, אבל כל מי שנוסע בכביש 90 רואה את תאי התמרים, תירה צבי, עד בית שען, עד זה, ממש שפע אדיר. אני חושב שמדינת ישראל היא מעצמת תמרים, והיא נקראת עיר התמרים, והפרשנים, המלבי"ם אומר, כי היו גדלים בה הרבה תמרים, לכן היא נקראת בה בשם הזה, בעניין הזה.
לא, ו... חשבתי שהרסנו את יריחו.
ש? הרסנו את יריחו. אבל באזור יריחו, לא בנינו. אבל הם לוקחים את זה. הרסנו כדי להשאיר את זה לזיכרון לכל עמי כנען, שעם ישראל כבש את המקום הזה בדרך ניסי. אבל הם, הנס הזה לא מעניין אותם, הם נכנסים לשם, הם מתיישבים שם. ויסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל וירשו את עיר התמרים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. קודם דיברנו 8 שנים ו-40 שנה. עכשיו אנחנו כבר ב-18 שנה של שעיבוד. תחשבו שהיו ילדים שגדלו, ואין לי ספק, אני אומר את זה על הרבה תופעות היסטוריות. זאת אומרת, כל אחד מהיושבים פה, לא מעלה בדעתם שנוסעים ירושלים לא הולכים לכותל. אבל עד כיתה ג' שלי, הברור לי שנוסעים ירושלים ואין כותל, עולים בהר ציון על מה שהיה נקרא מרפסת הנשיא, היה מרפסת הנשיא, ואמרו לי ההורים שלי, זיכרונם לברכה, שמע, השורות האלה למעלה זה הכותל. מה זה הכותל? לא, כשהיינו ילדים היינו הולכים לכותל, זה הכותל. אני לא מדבר כבר על הגולן ועל סיני ועל כל הדברים האלה, איך כל הדברים הללו היו. ברוך השם, אצל כולם זה נראה דבר טבעי. אותו דבר, מי שלא היה בגירוש מגוש קטיף, אז כאילו אומר, טוב, אין גוש קטיף, אבל כל מי שהיה, זה חלק אינטגרלי של החיים שלו. אז תחשבו מה זה 18 שנה, זה מושגים מאוד משמעותיים. ושוב, ויזקו בני ישראל אל השם, ויקם השם להם מושיע את אהוד בן גרה, בן הימיני, איש איתר יד ימינו. יש כאן, וחז"ל אומרים את זה, שיש כאן איזושהי כפיות טובה של מה פתאום מואב מתחיל עם ישראל? הרי מאיפה מואב, עמון ומואב, מה השורשים שלהם?
ישראל, זה
לוט. ולוט בן אחי אברהם. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, ותראו איך חז"ל במקום מספר 6 במדרש, וישב גם את הרכוש וגם את לוט, ויהי בשכן אלוקים את ערי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך וכולי, וכנגדו היו בניו צריכים לפרוע לנו טובות, לא דיין שלא פרו לנו טובות. חבר'ה, אנחנו סחבקים, אנחנו קרובי משפחה, בואו, תשחררו קצת, תהיו בני אדם. לא דיין שלא פרו לנו טובות, אלא רעות. הדר תכתיב, הישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, ואתה לך נערלי את העם הזה, ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל וירשו את עיר התמרים. דברי, זה אצלנו. ויחרחם באו בני מואב ובמניין, ועמהם מן העמונים על יהושפה, ידו פרסצר על כל מחמדיה. בקיצור, הם לא התנהגו כמו שצריך. ואז, אהוד, קודם כל, לפי סימני הזיהוי, מאיזה שבט הוא היה?
בנימין.
בנימין, הוא היה בן הימיני, איש איתר, וזה מעניין, מה שאנחנו קוראים היום, שמאלי, לא שמאלני, שמאלי. פעם זה היה נחשב כעוד היום, יש אנשים מבוגרים, שאומרים שהוריהם קשרו, היום אומרים, אסור לעשות את זה בשום פנים ואופן, זה קטסטרופה. אבל פעם זה היה נחשב כאילו ילד סוג ב', שהוא לא כותב ביד ימין. אז היו קושרים, מה?
אצל הכהנים זה נחשב מור.
כן, אצל הכהנים זה נחשב מור. רבי יעקב אומר שלכן, אמא שלו, והוא, גם הרב ז'ימיטרובסקי, שהיה לוי, הוא היה מניח תפילין בשתי ידיים. מתפלל וזה, אבל אחרי זה קורה קריאת שמע כשהוא מניח תפילין. כי הוא אמר לי, תשמע, פטיש ומסמר אני יכול לדפוק בשתי הידיים. לכתוב, היה לו איזה בעיה, אני חושב, עם זה. ורבי יעקב באמת אומר שהוא היה זה, אבל מכיוון שהוא היה כהן, אמא שלו חשבה שזה יהיה זה, אז היא הרגילה אותו לכתוב רק ביד ימין. הוא באמת כותב ביד ימין היום. אבל זה מעניין הדבר הזה. היום התפיסה אומרת, זה שום לא להפך. אומרים שזה מראה על אינטליגנציית יתר. אבל בכל מקרה, אין לי נגיעות בזה, אני כותב ביד ימין. יש לי נגיעות בכל מיני חלקים בבית, אבל לא באופן, זה באופן אישי, הבית זה באופן אישי, אבל בסדר. בקיצור, מספרים לנו, ולא מספרים לנו את זה סתם, מספרים לנו את זה כי זה דבר משמעותי, אנחנו צריכים להעביר הילוך. ויעש לו אהוד חרב, זאת אומרת, יש כאן ביטוי ללוחמת קומנדו, אולי הראשונה במקרא. הוא לא אוסף צבא כדי להילחם. עתניאל בן כנז אוסף אנשים כדי להילחם בקוש על רישתיים. הוא עושה פה מבצע יחיד. הוא מתכנן פה איזה משהו ומספרים לנו שהוא ייתר יד. כנראה שלא היו מתקני בדיקה כמו שיש בירידה לקוטה. כאילו הוא הולך אל המלך, הוא עושה מבצע. בוא נאמר, אם הוא היה לשאול רב, היה אומר לו, שמה, יכול להיות שסוכל לעשות את זה? להיכנס לתוך חצר המלך, יערבו אותך, ומי יודע אם זה טוב, ומי יודע מה, מי אמר שאתה אחראי על זה, אולי תעשה כך וכך. אבל מה הוא עושה? ביעש להורות חרב, ולה שני פיות גומד אורכה, גומד הכוונה היא שיכול להחזיק אותה ביד, אבל יש לה שני פיות, יש סכין גם מפה וגם מפה, בדרך כלל חרב, יש את הצד שאתה מחזיק, והצד השני הוא שפיצי, הוא מאיים וכו' וכו'. הוא עושה את זה,
כן, וגם הרב הסבירו ששתי
פיות
זה כאילו
שאלה,
יש
שתי צדדים
כאילו כמו
מסקים
שיש
רק
צד אחד, אז
רק כאילו יש
שתי
צדדים. אפשר להסתדר עם זה. בוא נראה שתי פיות. קודם כל, אם הבגן הסבירו, אתה יודע שאני לא מתווכח עם גננות, אבל כנראה שאני בכל אופן צודק, פיות, חודה של חרב נקרא פה. אז אם חודה של חרב נקרא פה, זאת אומרת שהיה לחות בשני הצדדים. ככה בפשטות. וגם הרד"ק, כנראה שאני גם אומר לפי הרד"ק. הרד"ק אומר לפי חרב שהוא מן הצד אחד אשר בחרב, בחרב ואוד היו שתי צידי אחדים. הבנתי, אתם קיצור, אתם מעמידים את השמועה של הגלנות, עד הסוף. בסדר, אני איתכם, חבר'ה, אני איתכם. לא נכריז מלחמה של המשגיחים נגד הגלנות, אם הם לא יכינו לנו תיישים או גדעים, איך אנחנו נגדל את התיישים, מקובל עלינו. אנחנו רצים איתם הלאה. בקיצור, שני הדברים הם... קשה לי לוותר לכם, כי אני... נכון, באמת במצודות, שתי פיות להמיתו בקלות ומהר. זאת אומרת, שהחוד יהיה בשני הצדדים. גם במלבים, שתי פיות שתדקור היטב. לא צריך לדקור היטב משני הצדדים, כאילו, שזה יהיה בזה. כיסור, זה לאו כזה מיוחד. גומד אורכה, ויחגור אותם מתחת למדב עד ירך ימינו. עכשיו, שימו לב מה מדגישים פה. עכשיו, כל אחד, בכלל, בשיבת הכותל נהייתה ישיבה של גנסטרים. כל אחד הולך פה עם האקדח, כאילו אנחנו נמצאים פה, יש לי מדי פעם תחושה, חבר'ה חוסים מהיום הראשון בבקום, שהם קיבלו זריקה או משהו, המורקים שיש פה, כאילו שהם היו במבצע אנטבה. זה בערך, שמה, היא קרה לנו, ועשו לנו, ודיברו איתנו, הכל מתחיל שמחה וססון. אז אני רואה פה לאחרונה, כל מיני חבר'ה הולכים פה בצעירותנו, אז היה לנו, לא משנה שפעם האחרונה שהלכתי למטווח, אז פעם בשלוש שנים צריך לעשות מטווח לנשק. אז יש פה יהודי מקסים במטווח. אז אמר לי, תגיד לי, זה מה שאתה שווה לאשתך? היא לא מוכנה להשקיע שתקנה אקדח יותר גדול? אמרתי לו, לא, יש לי גנסטרים בשבילת הקוטק שומרים עליו. אז כל אחד מסתובב עם העניין, אבל מה כתוב פה? כתוב פה דבר, אם אני ימיני, איפה אני אלך עם האקדח? בצד ימין או בצד שמאל?
זה לא אותו דבר.
כי אם אתה הולך פה, תשמע, אקדח זה לא בשביל לעשות רושם בסניף. אני אומר, אם חס ושלום אדם נתקל, אז הוא צריך בשיא המהירות. עכשיו, אם אתה מוציא, אתה נתקע פה, ואם אתה עושה ככה... בדיוק, אז כתוב כאן, עכשיו מספרים לנו, שימו לב מה כתוב פה, ויחגור אותו מתחת למדיו על ירך ימינו, הוא שמאלי, והוא לא מוציא את החרב ככה, כי הוא נתקע פה, או בקיר או בזה, אלא הוא מוציא אותה ככה, כן.
ככה מוציאים כולם, כדי שיהיה גם
כשת שם. אני מוכן שנעשה בדיקה בישיבה, כל ההגדכונים, ואתה תראה שחלק מהם ימניים, והם הולכים עם הידה
בצד.
קשיבס. בסדר, קשיבס זה מי שיודע קידוש עם ביום בקיוט, זה קשיבס. מה? בסדר. הלאה. רבו ישראל, אנחנו צריכים לגמור. אנחנו צריכים לגמור. וכולי וכולי, אבל ברוך השם, ויעש לאורי חרב ולש לפיות גרום מדורכם ויפרו אותם מתחת למדם על ירי חילינו, ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, עגלון איש בריא מאוד, בלשוננו בעל בשר, בריא מאוד, כנראה שהוא היה אוכל אצל אפי, אפי היה מכין לנו חילתו, ויהי כאשר קילה להקריב את המנחה, וישלח את העם נושא המנחה, והוא שם מן הפסילים, אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, ושמע, אני רוצה להגיד לך משהו, ויאמר הס, ויצאו מעליו, כלומר, כל העומדים עליו, והוא בא אליו, והוא יושב בהניית המקרה אשר לא לבדו, ויאמר אהוד דבר אלוקים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. אתם יודעים מה המשנה הברורה לומד מזה? תסתכלו במקור 10. יש אומרים שאין צריך לעמוד יפה, יפה, אבל תראו מה זה. חברו את החיים, את החיים לזה. שאין צריך לעמוד אלא שכל הקדיש תפסו מעומד, כי לא לאחר הלל לא ישר עד שיענה אמן. ויש לחוש לדברה מחמירים, יש ללמוד כד החומר מגלון מלך מואב, שהיה נוכרי, וקם מעצמו מעל כיסו לדבר השם. כל שכן אנחנו עמו, ובכוונות היא איתה, שהארי היה נשאר עומד, ספרדים דרך אגב נוהגים לשבת בקדיש, אשכנזים עומדים, כל אחד לפי המנהג, לפי העניין, אבל תראו מאיזשהו עניין ומאיזשהו דבר, מה המשמעות של העניין הזה. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך מינו, ויקע בביתנו, ויבוא גם הניצב אחר עליו, ויסגור החלב בעד עליו, זאת אומרת, הוא הכניס את החרב, אבל נהיה פה פצע, אז הוא סגר עם, הוא היה בעל בשר, אז הוא סגר את הדבר הזה, הכל היה פה נראה בסדר, ויסגור החלב בעד עליו, כי לא שלח החרב מביתנו, זה הייתה חרב קטנה, הוא השאיר אותה שם בפנים, כל הנתונים עכשיו שראינו קודם, ויצא הפרשדונה, זאת אומרת, הוא אמר לו דבר המלך וכו' וכו', ומה שקרה, כאילו התחיל לצאת, הרי זה האזור של הקיבה וכו', התחילו לצאת כל מיני הפרשות מהגוף, ויצא עוד המסדרון, ויסגור דקות העלייה בעדו ונעדו יצא, ועבדם באו ויראו בעניין דקות העלייה נעולו, וימוח מסיכו את רגליו, הוא הלך להתפנות, לא נפריע לו, זה דבר צנוע, כל אחד הולך לעניין שלו, ובחדר המקרה הוא שם יושב, ויחילו אדבוש, טוב, מתפנה, כמה זמן זה לוקח, מה אנחנו עושים מסביב לעניין הזה, והנה איננו פותח דלתות העלייה, ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארץ המת, והוא נמנת עד התמאמר, והוא עבר את הפסילים והימלא את הסעירת, והיא בבואו והתקע בשופר בהר אפרים, שימו לה, כל זה התרחש במואב בכלל, הוא חוזר, הוא עשה שם איזה תרגיל וכו' וכו', ויהי בבוא ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם, ויאמר עליהם, רדפו אחריי, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם, דיברנו כמה פעמים בספר יהושע, ניצחון על העם זה הריגת המלך, זהו, זה כמו כללים בשחמט, כבשת את זה, נגמר הסיפור, אבל רגע שעכשיו 100,000 חיילים שמוכנים להילחם, זה לא כוחות, לא מתעסקים עם זה, אנחנו הרגנו את המלך, כל הסיפור נגמר, אני חייב לגמור, יש לנו עוד 2 דקות, כבר דיברנו על קדושת ארוחת הערב, ונחזור על הבדיחות, ואהוד נמנד עד התמאמה, והוא עבר את הפסילים בהמלאת הסעירתה, והיא בבוא והתקע בשופר בערפה, נרדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפניהם, ויאמר עליהם, רדפו אחריי, הוא אומר, לא רדפו אותי, אלא, כאילו, בואו, בואו איתי, גמרנו, אנחנו במקום אחר, כי נתן השם את אויביכם את מואב בידכם, וירדו אחריו, וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. אנחנו יודעים שבכמה מקומות, גם ביהושע וכולי, מעברות הירדן, זה היו כל מיני גישרונים כאלה, שהיו עוברים את הירדן, בשנים האחרונות לצערנו, הירדן לא מוצף מים, לי זה יצא כשהייתי במילואים בצבא וכולי, היינו צריכים לעבור או משהו, פשוט הולך, זה כמעט כלום, אבל אז כנראה שהכמויות היו יותר גדולות, ויקו את מואב בית ההיא כ-10,000 איש, כל שמן וכל איש חי ולא נמלט איש. מה פתאום הביטוי הזה, מה זה קשור פה? כל שמן, הכוונה היא לאנשים המובחרים, כאילו האנשים המלאים וכולי וכולי, ותקנה מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקוט הארץ 80 שנה. קודם דיברנו על 40 שנה, עכשיו 80 שנה, ואחריו היה שמגר בן ענת, השופט השלישי, ויח את הפלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. לא כתוב עליו יותר מדי, כן שואל.
המנחה שהדבר שירו בגירה את מי הלכת
גירה,
זה המנחה המלך?
כן, זה פשוט הייתה התחמנות, הוא אמר, תשמעו, אני נתין עברי, באתי מארץ ישראל, אני מאוד רוצה לכבד את המלך, ואני אדם פשוט, הבאתי לו מנחה, בסדר, תביא, אבל אחרי שכל זה נגמר, הוא אומר, לא, אבל אני צריך עוד להגיד לך משהו באוזן, אני מבקש שכולם יצאו.
כאילו
להקריב את המלכה,
למי
הקריבו? כן, כן, זה כאילו הוא עושה את זה לטובת המלך, כן.
אבל זה לא
ממש נדוד,
שיושב
אותו לבד. אז יש לך תביעה כלפי מואב. ועדת חקירה. ועדת חקירה. תודה. אז ראינו היום עתניאל, שמגר, אהוד בן גרה. אנחנו, כמו שאמרתי, נכנסנו היום אחרי ההקדמות שעשינו, נכנסנו לעניין הזה של השופטים, ובעזרת השם ממשיכים הלאה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.